לפני 5 שנים, באוגוסט 2014, הסתיים מבצע צוק איתן. נושא שיחתנו הוא ההתמודדות של החברה הישראלית עם סוגיית הנפגעים במהלך המבצע הזה, כאמור בפרספקטיבה של 5 שנים אחרי האירועים. בעניין הזה תשוחח איתנו דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דת, קהל וביטחון לאומי במכון. שלום ציפי.
שלום רב.
מה קרה במהלך מבצע צוק איתן מנקודת המבט של החברה הישראלית? האם היא הייתה מוכנה למחיר הגבוה של החיילים שנהרגו? איך נראו הדברים אולי מיד אחרי המבצע, ואיך הדברים נראים היום מנקודת מבטך?
אוקיי, אז תראה, המבצע בעצם לכאורה היינו מצפים שהחברה לא תקבל את המחיר הגבוה של הנפגעים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על בכלל על החברה המערבית, לפני שאנחנו מגיעים למבצע צוק איתן, אז הציפייה הייתה, מה שאנחנו מכירים גם מכל, גם מהתיאוריה וגם מהמעשה, זה הפחד הגדול, מה שאנחנו קוראים, הפחד מהחללים. שהוא נחשב גורם, אחד מהגורמים, אם לא הגורם, בידיעה שמביא לזה שממשלות חוששות מאוד להיכנס, בעיקר קרקעית, למבצע צבאי, מתוך חשש באמת שהחברה לא תקבל את המחיר הגבוה של הנפגעים. אז היינו מצפים שבאמת זה מה שיקרה גם בצוק איתן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה היסטורית, האירוע שקדם, האירוע הקודם שבו נהרגו הרבה מאוד חיילים, זה היה מלחמת לבנון השנייה. אז לכאורה היינו מצפים שבאמת החברה לא תקבל את המחיר הגבוה. אבל אנחנו דווקא כן רואים שהיא יחסית קיבלה אותו, גם תוך כדי המבצע וגם כשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של זמן. וצריך לבדוק למה ומה זה אומר ומה בעצם, איך זה יכול להיות, איך אנחנו יכולים להסביר את שיש פה איזושהי סתירה מאוד מאוד גדולה למה שמצופה. אז קודם כל, הנושא של פחד מחללים הוא מגיע גם מתוך איזושהי תפיסה שאומרת שהמלחמות של היום הן מלחמות פוסט-הירואיות. ומלחמות שהן מלחמות פוסט-הירואיות זה מלחמות שבהן יש להם שני כללים. כלל אחד הוא אסור להרוג, והכלל השני אסור להיהרג. ואלה שני כללים שהם נשמעים לנו מאוד מאוד אבסורדים ביחס למלחמה. מה זאת אומרת אסור להרוג ואסור להיהרג? זה א' ב' של כל לוחמה באשר היא. וזה מגיע, זו תפיסה שמגיעה בשנות ה-90 של המאה ה-20, והיא אומרת שהחברה המערבית כבר לא יכולה להשלים עם מחיר גבוה של נפגעים, ואם אנחנו רוצים להראות הצלחה או כישלון במלחמה, זה מגיע עם מספר קטן או מספר גבוה של חללים. אבל, ופה אנחנו מגיעים לצוק איתן, התיאוריה או התפיסה הזו, שאנחנו ראינו את ההלכה למעשה בהרבה מאוד אירועים שקשורים לחברה המערבית, זה לא גזרה משמיים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עברנו ממצב שבו מקבלים מספר גבוה של הרוגים כחלק ממחיר המלחמה, למצב שבו היום כל חברה מערבית באשר היא לא מקבלת את הסיפור הזה. זה תלוי בכל מיני גורמים. יש רשימה של גורמים שיכולים לגרום לזה שגם היום, אנחנו גם נסתכל עוד מעט על האפשרות למלחמה בעתיד, או לאיזושהי לוחמה בעתיד, ואם החברה מוכנה למחיר גבוה של נפגעים, אז צוק איתן זה מקרה שאנחנו יכולים להתבונן בו ולראות איזה גורמים השפיעו על זה, שלמרות שאנחנו היינו מצפים שהחברה לא תקבל מחיר גבוה של נפגעים, היא קיבלה. ואני אתייחס לכמה מהגורמים, לא לכל הגורמים, כי הרשימה היא באמת מאוד ארוכה. הגורם מספר אחד, המשמעותי ביותר, זה צדקת הדרך. זאת אומרת, אם חברה, וישראל לא מיוחדת פה, אנחנו, כמו בהרבה מקומות בעולם, אם החברה מוכנה לקבל את המחיר הגבוה של הנפגעים, כדאי להסתכל איך היא מתבוננת על האירוע הזה. האם מבחינתה זה אירוע מוצדק או לא מוצדק? ומה שאנחנו רואים בסיפור של צוק איתן, אגב, זה גם לגבי מלחמת לבנון השנייה, לפחות על ההתחלה, שהחברה תפסה את צוק איתן גם בזמן אמת וגם בחלוף השנים, גם היום שאנחנו מסתכלים אחרי 5 שנים, כמלחמה מוצדקת, כמה שנקרא מלחמת אולי אין ברירה. וחשוב מאוד להסתכל על זה ולראות באיזה דרך החברה מסתכלת על המבצע הזה. זה לא אומר שאחר כך אין לה ביקורת, למשל, על כלי המלחמה. כמו שאנחנו מכירים מהאירועים תוך כדי, על הביקורת יכולה להיות ביקורת טקטית, או אפילו מיקרו-טקטית, אבל ביקורת מהותית, על עצם הכניסה למבצע הזה, לא הייתה, מבחינת החברה. ולכן הרבה הרבה יותר קל לקבל את המחיר הגבוה של הנפגעים. עכשיו אני רוצה להוסיף לזה עוד גורם מאוד מאוד משמעותי, וזה הגורם שנקרא תקשורת. באיזה דרך התקשורת התייחסה למבצע הזה? והתקשורת הישראלית, גם היינו אולי מצפים שעל ההתחלה יתראה לנו, תראו את המחיר של הנפגעים, כמו שאולי ראינו בתקופות קודמות. יש לה מקום מאוד מרכזי לתקשורת בהבניה של המציאות עבור הציבור, כי זה בעצם הדרך היחידה שהציבור רואה את המלחמה. אז היא הבנתה, ואני אתן דוגמה אולי דווקא מהיום האחרון של המבצע, איך ידיעות אחרונות, כדוגמה, רק כדוגמה, בחר להתייחס להרוגים. והכותרת הראשית באותו יום הייתה בזכותם. ומה שאנחנו ראינו שם הרבה מאוד תמונות של כל הכמות הגדולה מאוד של ההרוגים, ובעצם מה שליווה את התמונות זה כותרת ענקית, שכמו שאמרתי, כתוב שם בזכותם. עכשיו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? וכמובן, היה שם גם דגל ישראל, מאוד מאוד, זאת אומרת, משהו מאוד מאוד עוטף ומאוד מחבק, עם כותרות מתאימות של המחיר של הנפגעים, הוא לא היה לשווא. המחיר, זה היה בעצם מחיר שהחברה נדרשת לשלם אותו, כדי לקבל לזכות בביטחון, או לקבל, או לשלם איזשהו מחיר שצריך לשלם אותו. גם כל הכותרות בעיתונים היו בכל ימי הלחימה, שמצד אחד אנחנו ראינו שה הנפגעים נמצאים במקום מאוד מרכזי, התקשורת לא שמה אותם בצד כמו בעבר, אבל מצד שני היא משתמשת בהם ככלי כדי להראות שהמחיר של הלחימה הוא מחיר גבוה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על האירוע הזה, הוא לא אירוע בדיד, אנחנו חייבים להסתכל עליו גם בראייה היסטורית כדי להבין שיש כאן איזשהו שינוי. יש כאן איזשהו שינוי בתפיסה של איך התקשורת מתייחסת לנפגעים, ובהתאם גם
ביחס למלחמות
קודמות, כן. עכשיו, רק על קצה המזלג, אני אגיד שבעשורים הראשונים הייתה התלבטות אמיתית, התלבטות מקצועית, וגם התלבטות של עורכי העיתונים או העיתונאים בישראל, באיזה דרך להתייחס לנפגעים. והדילמה הייתה בין מצד אחד, אם אנחנו נראה את הנפגעים, את המחיר של הנפגעים, אז אנחנו דווקא גורמים לתחושה של ביחד, אנחנו מאדירים את המדינה ואת החשיבות שלה וכולי. מצד שני, אם אנחנו מראים את הנפגעים, אז אנחנו גם גורמים לדמורליזציה, אנחנו משרתים את האויב, ובדילמה הזו, בעשורים הראשונים, ההחלטה הייתה החלטה מאוד מאוד ברורה, לא להראות את המחיר של הנפגעים. זאת אומרת, לא לעשות שימוש בנפגעים כדי לגרום לחברה אולי להרגיש את הביחד הזה, כי הנזק יהיה רב מן התועלת. ואנחנו רואים את זה במשך הרבה מאוד עשורים עד שנות ה-90, ואז בשנות ה-90 חל, כמובן זה היה הדרגתי, אבל אנחנו רואים בשנות ה-90 מהפך, שינוי גדול, והנפגעים הופכים להיות במרכז, עוסקים בהם הרבה מאוד, זה מגיע ביחד עם השינוי שחל גם בחברה הישראלית ביחס לאינדיבידואל, שהוא חשוב, הוא במרכז, אז גם חייל הרוג הוא חלק מהסיפור הזה, גם שינוי במלחמות בתקופה הזו, יש הרבה מאוד מרכיבים או גורמים שהביאו לזה שהנפגעים הפכו להיות חלק מאוד מאוד מרכזי, והמחיר שלהם היה מחיר בלתי נסבל. מי שזוכר את התקופה הזו, אז הכותרות בעיתונים היו, אני לא רוצה להיות ההרוג האחרון בלבנון. זאת אומרת, המחיר שאני נושא, שהמחיר שהחברה נושאת כאן הוא מחיר לא רלוונטי. אנחנו לא רוצים לשאת במחיר הזה. ואז אנחנו מגיעים, בעצם אנחנו עוברים עוד ועוד שנים ועוד אירועים, והדילמה הזו היא דילמה שקיימת, היא דילמה שעדיין קיימת, ובצוק איתן קרו כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, גם מבחינה תקשורתית. אולי אני אתן עוד דוגמה, כמו למשל, ההחלטה של כלי התקשורת לשים מצלמה אחת מקובלת על כולם בלוויות. כי מתוך נקודת מבט של על שכול אנחנו לא עושים רייטינג. ואפשר ללמוד מזה הרבה על איזושהי תפיסה של התקשורת, שלכאורה לא היינו מצפים שנראה אותה היום, זאת אומרת, גם 2014, 2015, אבל גם היום, האם אנחנו מצפים שכלי התקשורת יתאחדו כדי להגיד, להביע איזושהי אמירה כלפי הנושא הזה של נפגעים ושכול בחברה הישראלית.
עכשיו ננסה להעריך איך הדבר הזה ישפיע הלאה. כמובן, אנחנו לא יכולים לדעת איזה אירועים עוד צפויים לנו, הלוואי ולא ניתקל עוד במערכה כמו צוק איתן, ובכל זאת, מה המשמעות של כל מה שהצגת כאן, הניתוח שלך, לגבי עתיד ההתמודדות של החברה הישראלית עם סוגיית הנפגעים, האם היא תהיה מוכנה לשלם את המחיר עוד שנים רבות?
אז אני רוצה אולי להגיד משהו על ההנהגה בהקשר הזה. כי למנהיגות, בין אם זה המנהיגות הפוליטית או המנהיגות הצבאית, יש מקום מאוד מאוד מרכזי בדרך שהחברה מקבלת את הנפגעים. והרבה פעמים יש איזושהי, ההנהגה בדרך שהיא תופסת את החברה, היא לאו דווקא הדרך שהחברה באמת מתנהלת. זאת אומרת, יש כאן קצת לפעמים נבואה שמגשימה את עצמה. זאת אומרת, ההנהגה אומרת, טוב, הציבור לא מוכן לשלם את מחיר הנפגעים, אז אני לא אתנהל בצורה כזו או בצורה אחרת. הציבור, הוא הולך אחרי ההנהגה ולא להפך. ולכן צריך להסתכל, כשההנהגה מחליטה החלטות, היא צריכה לחשוב על איפה נמצאת הטובה של המדינה, הטובה של החברה. והציבור ילך אחרי זה. אבל בתנאי ויש כמה תנאים. התנאי אחד הוא התנאי באמת של הנהגה שמציגה את המטרות של הלחימה כמטרות מוצדקות. ואני לא נכנסת לזה אם זה מוצדק או לא מוצדק ברמה נורמטיבית, אלא רק באיזה דרך זה מוצג. זאת אומרת, אם הנהגה תציג בצורה נחושה וברורה את המטרות, אז הסיכוי שלה לקבל את תמיכת הציבור, כולל בנושא של הנפגעים, גם היום בעידן של ימינו, עולה. תהיה לזה גם השלכה על הסיקור התקשורתי, שגם הוא משפיע, כמו שכבר הראיתי קודם, גם על הציבור. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ראייה עתידית, וניקח נגיד את הזירה הדרומית בתור דוגמה, אז היום הציבור לא, חלק גדול ממנו מתנגד לפעולה צבאית ברצועת עזה. אבל היה ותידרש כזו פעולה, אז אני חושבת שהדרך שהוא יסכים לקבל את הנפגעים זה רק אם יהיה איזשהו אירוע גדול ומשמעותי, שהוא יתפס כאירוע שמוצדק בשבילו לצאת למבצע, ואז בדרך שהנהלה תגיב והתקשורת אנחנו נראה גם התנהלות דומה בקרב הציבור. זאת אומרת, הוא יקבל את המחיר של הנפגעים, וכל זה בתנאי, שזה תנאים די, כן.
לא מצב שמישהו רוצה להגיע אליו, אבל נכון. כמובן, כמו שאת אומרת...
אבל הוא נמצא על סדר היום, אז
זאת אומרת... אם זה יוצדק, כן. אם הציבור כן. ישתכנע, כן. הדברים האלה יתקבלו יותר.
יתקבלו יותר בקרב הציבור, כן.
תודה רבה, ציפי.
תודה.